אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', בעמוד סמך ו', בהסתכלות פנימית, אות נון דלד. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תשאלנה במהלך השיעור. שוב, תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד סמך ו', בהסתכלות פנימית, אות נון דלד. ולכאורה יש להקשות, אחר שעיקר הצמצום לא היה אלא בבחינה ד', הרי נגלה שאין הבחינה ההיא ראויה לקבלת האור. אמנם, ג' הבחינות הראשונות שלא היה עליהן הצמצום, נגלה שהן הראויות לקבלת האור, ועל כן, ואם כן, הרי יצא לנו מזה הבחן של מעלה, של מעלה וחשיבות זו על זו, דהיינו שבחינה ד' שפלה היא מג' הבחינות הראשונות.
אנחנו רואים את זה אחר כך בצורות דומם צומח וחי, שהם מתקדמים לפי הטבע ומתקיימים לפי הטבע, גודלים על ידי האור, יכולים לקבל בתוכם האור כדי להתקדם, אור החיים. ובחינה ד' היא אחרת, היא דרגת המדבר, שהיא כבר מתפתחת בצורה הפוכה, אחרת לגמרי מג' בחינות הקודמות. הם מתפתחים בצורה ישירה מלמעלה למטה, הבחינה ד' היא ההפך, ממטה למעלה. הם מתפתחים ג' בחינות הקודמות בזה שהם כל הזמן גודלים, גודלים, גודלים באגו שלהם, ברצון של לקבל שבהם. זה יכול להיות בעולם אינסוף, בדלת בחינות דור ישר, זה יכול להיות אחר כך, לא חשוב. אבל בהם זה נקרא תת ראשונות. בהם השפע, הרצון, מתפתח ויורד עד הבחינה ד'. ובחינה ד' היא כבר לא כזאת. היא חייבת להפגין מעצמה שהיא עצמאית, ושהיא לפתח את עצמה, אחרת לא תהיה מצדה שום פעולה. היא חייבת להיות בניגוד לג' בחינות הקדמות, לקחת מהם דוגמה ולהפוך אותה. כמו שבהם יש קבלת האורות, היא חייבת להיות בהשפעת אותו האורות, אותם האורות. זאת אומרת, דרגת המדבר זה דרגה שאומנם שהיא באה, הכל בא מהאפר, מדרגת הדומם, אבל הכל בא כהפוך מדרגות הקודמות. שאדם הוא לוקח הכל מה שיש בג' בחינות הקודמות ומדמה אותם לעליון שברא אותם. זאת אומרת שאנחנו לוקחים תת ראשונות והופכים אותם ממטה למעלה. אז לכן תמיד שאנחנו מדברים על המלכות, על הבחינה ד', אנחנו מדברים בעצם על הנושא שהוא הבחינת המדבר שבמדרגה, וכל היתר אנחנו לא מתחשבים בהם, כי זה אותו הטבע שהבורא מוציק לפנינו, רק שלהיות בזה, שעל פניו לעשות את הפעולות של המדבר, פעולות של ההתאמה, כי אין לנו בדרגת המדבר שום מגע עמו עד שאנחנו לא מתחילים להיות זהים לו. וכל הבחינות הקודמות, דומם צומח וחי, הם בעצם הקיום שלנו הקודם לדרגת המדבר, כדי שאנחנו נוכל להתקיים ולעמוד עליהם לבנות צורת המדבר. זה בעצם מה שהוא אומר. הלאה.
אות נון ה. הצמצום לא היה מחמת פחיתות בחינה ד', אלא מחמת קישוט בלבד. אמנם העניין הוא כי הצמצום של האור מבחינה ד' לא היה מחמת הפחיתות שבה, חס ושלום, כי עדיין עוסקים במלכות דאין סוף ברוך הוא, ששמה הייתה בחינה ד' בבחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו. ואיך אפשר אפילו להרהר שהצמצום היה מחמת פחיתות בחינה ד'? אלא שהצמצום היה מחמת קישוט באלמה, שחשקה המלכות הזאת לבחינת דבקות, בעילוי האפשרי ביותר להידבק כולה במעציל, שהוא עניין השוואת הצורה ביותר אל המעציל. ועל כן לא נפלה מעלתה של הבחינה ד' גם לאחר הצמצום.
זאת אומרת, כל הרצון של הבחינה ד', ההתחדשות שיש בה, הוא בא מצד הנברא. אין שם, ודאי שהבורא הוא בכל זאת שורש להכל, אבל אין בצורה ישירה מה שקורה בבחינה ד' שורש ישיר לכתר, לבורא. אלה ההצטברות של כל אותם התכונות, הם המולדים הכוח החדש, רצון החדש, המציאות החדשה, שהיא נקראת המלכות לכן. זה שליטה חדשה, ולכן כל הצמצום והגבלות ומסכים וצורות שהיא הולכת לממש את עצמה בלהידמות לכתר, זה ממש על חשבונה. כן.
עוד נון וב, המשכת הקו הייתה תחילה בבחינה ד', ועל כן היה צריך כוח מעכב על בחינה ד' שלא ייכנס בהאור. עתה נבהר עניין המסך שנעשה על בחינה ד', שהיא מלכות, כי בעת שעולם הצמצום, דהיינו מלכות דאין סוף ברוך הוא, שנתלבשה שם כנודע מכל מדרגה מתחילת המלכות דעליון שלה, הנעשה לבחינת חומר ראשון שלה, והנה כשהמלכות הזאת המצומצמת חזרה והמשיכה אור עליון על ג' בחינות בלבד, הנה ההמשכה הזאת הייתה בהכרח עם ההשתוקקות שבבחינה ד' שבה, כי ג' הבחינות הראשונות אינן כלל כלי קבלה והמשכה כל עיקר, ולפיכך הכרח הוא שהמשיכה האור העליון מתחילה אל כל דלת הבחינות, דהיינו אפילו אל הבחינה דלת שלה. אלא כדי שלא יגיע האור לבחינה דלת, הוכרחה להוסיף כוח חדש לעכב את האור שלא יתפשט לבחינה דלת.
בוא נגיד כך, כמו שזה אצלנו, אין צמצום על דומם צומח וחי שבי. אני חייב להתקיים, אני חייב לספק לעצמי, הכל מה שהכרחי לי. ועל זה אין שום בעיות. אלא אחרי שאני מסיים את הג' בחינות הקודמות, וכבר מתחיל לחשוב על בחינה ד', כאן זה השאלה, כאן זה הבחירה החופשית. או להמשיך לקבל לעצמי, או להמשיך להשפעה לזולת. ועל זה ויכוח, ועל זה בירור, ועל זה כל העבודה. לכן, ג' בחינות הקודמות הם נקיים מהצמצום, תעשה בהם מה שאתה רוצה, כי אתה לוקח את זה לפי הטבע שלך כדי להתקיים. כל אחד בכמה שהוא כדי להחזיק את עצמו בחיים בצורה נורמלית. מה זה בצורה נורמלית? לפנות את הלב ומוח להשפיע לזולת. זה נקרא בצורה נורמלית. וזה מצווה, חובה, כמו שלהשפיע חובה, כך לקבל בג' בחינות הקודמות זאת חובה. ומעבר לזה, הבחינה ד' היא כולה להשפעה. עליה הצמצום ואור חוזר ומעשה להידמות לבורא. זה לענייננו ככה, כן? שיהיה לנו יותר מוחשי. כן.
מנשה מנתניה שואל, עדיין לא ברור מדוע בחינה ד' נקראת מלכות אין סוף, האם זה מעיד על שלמות או רק על סיבה ומסובב?
מפני שכל הפעולות שלה הם ללא הגבלה, לכן זה נקרא אין סוף, אין גבול.
עוד נון זיים, כוח המעכב שנתווסף על בחינה ד' נקרא מסך, וזה הכוח החדש שהוסיפה נקרא בשם מסך. שהמסך הזה הוא הגורם השורשי בדבר המשכת אור העקב על ג' הבחינות, כי הצמצום שעשתה, דהיינו שסילקה את רצונה מלקבל בבחינה ד', היה מספיק רק להסתלקות האור העליון ממנה בלבד. אמנם אחר כך חזרה והמשיכה את האור, הנה הוכרחה לעורר שוב את בחינה ד' שלה כדי להמשיך את ההמשכה החדשה. ואם כן, לולא עשתה כוח חדש כלפי התפשטות האור, היה שוב האור מגיע גם אל בחינה ד'. הרי שעיקר הגורם להמשכת אור הקו על ג' הבחינות הוא רק כוח המסך שעשתה מחדש כלפי האור. והבן היטב את בית הבחינות הללו, דהיינו הצמצום והמסך, שהם היסודות לכל ההמשך שבחוכמה הזאת.
זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל שמתפתח בג' בחינות הקודמות, דומם, צומח וחי, שמחזיק את הרצון לקבל, וזה רצון לקבל למלא. מה ההבדל בבחינה ד' מהם? רק שהיא יכולה להרגיש מתי מתחילה להיות בחינה ד' שבבחינה ד'. גם כן בבחינה ד' ישנו חלק ששייך לבניין שלה. כן? זאת אומרת, מה זאת אומרת? יש בי החלקים שהם חייבים להתקיים, גם לב, גם מוח, כן? גם אישיות שלי, אבל הם חייבים להתקיים כמו חתיכת בשר. ואז מתוך זה עליהם ישנם כבר התוספות של העבודה הפנימית הרוחנית של האדם שבי. לכן לא סתם בחינה ד', אלא בתוך בחינה ד' יש התפתחות שורש א' ב' ג', וכבר ד' שבד' היא נכנסת לעניין של הצמצום והחלטה החדשה על המסך ואור חוזר והשתוות הצורה. ברור, כן? זה דרגת האדם. בדומה אלינו, שאנחנו אמנם שהתפתחנו פעם בדומם, צומח וחי, ויצאנו מעקוף, גם בדרגת האדם שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בדרגת האדם בצורת גוף שלנו, דומם, צומח וחי, ובפנים, בתוך ההתפתחות שלנו, המדע, השכל, הרגש דומם, צומח וחי, כשמגיע לדרגת המדבר, זה משהו מיוחד, זה מה שמתרומם כלפי הבורא. יש, יש, אין, אין. כן. ולכן על זה בלבד שייך צמצום ועבודה פנימית והסתרה וכו' וכו'. ולא על יתר הדברים, לכן אין חשבון עם בני אדם האחרים איך שהם מתנהגים. שמגיע כללות הכלי לתיקון, אז גם אלו וגם אלו, אבל בהתכללות צריכים את זה. ולכן גם כן על אומות העולם, ועל אלו שנמצאים ללא התעוררות, אין עליהם חובה לעשות שום דבר. אלה מתוך ההכרחיות שהטבע יחייב אותם על ידי המכות. מה שאם כן, אלו ש... שייכים לנקודה שבלב, הם בהכרח חייבים.
עוד נונחת. הצמצום היה מדעתה, המסך דוחק האור בכוח שליטה שלא מדעתה. והבן ההפרש בין דבר הצמצום שעשתה מלכות דאין סוף, שהיא בחינת הסתלקות מגדלות הרצון לקבל, מרצונה ובחירתה להשוואת הצורה ביותר למעציל, ובין דבר המסך שהוא בחינת כוח העיכוב בשליטה והכרח שלא יגיע האור לבחינה ד'.
שהעיקר אותו הרצון שנקרא המדבר, אותו רצון שכבר בו מרגישים איזושהי שייכות להמשפיע, אותו רצון, איך אנחנו מבודדים אותו, דואגים לו בלבד, כל היתר הדברים הם הכרחיות, לא יגונה ולא ישובח, אלה באותו רצון שהוא דלת שבדלת, אז בו אנחנו מטפלים. כל התשומת לב אליו. אותו רצון אפשר לגדל רק בקשר הדדי חברתי. כן.
עוד נונטט, וטעם הדבר הוא כי אף על פי שהן הצמצום והן המסך נעשו על ידי מלכות דאין סוף ברוך הוא, כנ"ל, אמנם כבר ידעת שבשעה שהרוחני קונה צורה חדשה, נוספת על צורתו, צורה חדשה נוספת על צורתו, נבחן על ידי זה לשני רוחניים ולבית בחינות הרחוקות זו מזו לפי מידת גודל שיעור שינוי הצורה שיש בין בית הצורות הללו. כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי גרזן ונרחקים זה מזה על ידי מקום ושטח, כן הרוחניים נבדלים זה מזה על ידי חידוש צורה ומתרחקים זה מזה לפי מידת גודלו של השינוי שנמצא בין צורה לצורה, אם פחות ואם יותר.
אז הכל תלוי ב- ב- בהשתוות או בשינוי הצורה. כאן אנחנו רואים שאם בטבע שלנו בעולם הזה אנחנו יכולים למצוא כל מיני דימוי זה לזה ואת זה לזה לפי כל מיני סימנים ברוחניות, הדימוי הוא רק לפי השתוות או חוסר השתוות של ההשפעה כלפי השפעה או כלפי קבלה והשפעה. רק לפי זה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו. לכן יכול להיות בני אדם שונים מאוד בצורה חיצונית, גשמית, גופנית, זה לזה. אבל אם יש בהם ההתאמה בפנימיותם, לפי המטרה, לפי ההשפעה, אז הם נקראים שדומים וקרובים. כן?
עוד סמך. המסך הוא תולדה של המלכות המצומצמת, משהו רצון בעליון הוא כוח בתחתון. ולפיכך, אחר שהמלכות הנעל עשתה המשכה לאור הקו על ג' בחינות, נבחנת המשכה זו לצורה חדשה שנתווספה על צורת הצמצום, באופן שיש עתה שתי בחינות במלכות הנעל. האלף היא המלכות המצומצמת, שהיא הצורה האלף שנעשתה במלכות דאין סוף ברוך הוא, וקיבלה הצורה החדשה שנקראת מלכות המצומצמת. ואחר כך, כשהמלכות הזו עשתה המשכה אחר האור של ג' הבחינות, נולדה ויצאה צורה חדשה שנקראת מסך כלפי האור שלא יופיע בה בבחינה ד'. ונודע שכל רצון שיש בעליון נעשה שליטה אצל הענף היוצא ממנו, ולפי שהמסך הוא ענף ותולדה מהמלכות המצומצמת, לכן אף על פי שהמלכות צמצמה עצמה מרצונה ודעתה, בלי שום שליטה על ידי העליון ממנה, עם כל זה, התולדה הנמשכת ממנה, דהיינו המסך, כבר הצמצום רוכב עליו בשליטה גמורה להיותו מדרגה שנייה לעולם הצמצום.
זאת אומרת, יש עניין חופשי שקרה במלכות דאין סוף, שזה גם כן שאלה מה זה חופשי, אם היא הרגישה בושה. אין? הפעולת הצמצום זה פעולה הכרחית כאילו מהבושה. אז ישנו הבושה אחרי הצמצום, ואחרי הצמצום עניין המסך שהוא כבר עומד בתוקף כדי לקיים השתוות הצורה במידה שיש לו. ולכן במסך הזה שמתפשט מלמעלה למטה בכל הכלים שלא צריכים לעשות התגברות יותר אלא רק חשבון כביכול, אין ככה מתפשטים הפרצופים האלה הראשונים. אנחנו לא מדברים עדיין על בחירה חופשית, אנחנו לא מדברים על הפעולות מצד הנברא, אין כאן עדיין נברא, יש כאן פשוט מעמד של שני כוחות המנוגדים, שכל אחד מהם פועל על השני, ואז הם מגיעים לאיזושהי ההחלטה המשותפת בכמה שהם יכולים בניגוד להיות ובחיבור ביניהם להיות. זה לזה. כן.
זוהר מאשקלון שואל, האם האדם שלפני המחסום צריך לקבל עליו איזה סוג של צמצום?
מה זה לקבל? הוא מסוגל? מה זה לקבל? ודאי שהאדם שלפני המחסום הוא צריך לדאוג האם הוא מסוגל להיות בהשפעה, בלהשפיע על מנת להשפיע, בלקבל על מנת להשפיע, איפה הוא נמצא, בלי זה איך הוא מתקדם. אני לא מבין את זה. ודאי שהוא חייב לדאוג לזה, אבל השאלה היא עד כמה שהוא דואג לזה כל הזמן. זה לא חשוב מה שמסוגל לעשות, הדאגה בלב איש, זה חשוב כאן. ואז לפי זה הוא מזמין כל פעם בתפילה שלו כביכול את האור שמלטש בו, בונה בו את כל מיני הבחנות החדשות. ככה זה עובד. כן.
יובל מטבעון שואל, האם בתהליך הבירור אני מגיע לנקודה בה אני מכריע אם להמשיך לקבל או להשפיע, או שבבירור זה אני רואה שההשפעה רצויה ומועדפת על קבלה?
גם כך וגם כך. זה לא... בבירורים שלנו אנחנו מגיעים לכל מיני החלטות, לכל מיני חשבונות. אין לנו מראש למה אנחנו הולכים להגיע. אני רוצה לברר את עצמי מקסימום קרוב לבורק, מקסימום בצורה אמיתית, איפה אני נמצא, כלפי הקבוצה שעל ידם אני יכול לאתר לעצמי איפה אני נמצא. אז אני בודק. קבוצה זה מן השדה איפה שאני בונה את זה. אם כלי צריך להיות בהתאמה לאור, אז אני צריך לעשות יחסים שלנו עם האחרים, שלי עם האחרים, בהשפעה. זה נקרא שאני יהיה מותאם לאור. אם אני כלפי החברים שלי אשתדל להיות המשפיע, יבוא האור, יתקן לי את המצב שלי אליהם שהוא אגואיסטי לי להשפיע, והתלבש בתוך הרצון להשפיע הזה לפי מידת השתוות הצורה עמו. וזהו, אין לי יותר מה לעשות. זה כל החוכמה הזאת. כן. תמשיך.
עוד סמך אלף. ההפרש ממעגלים ליושר הוא במסך שנתחדש בעשר ספירות דיושר. המתבאר מענל שיש בית בחינות מלכות. האחת היא מלכות מצומצמת, והשנייה היא מלכות שיש במסך. ותדע שזהו כל ההפרש בין ספירות דעיגולים לספירות דיושר, שנקראות קו. כי בעשר הספירות דעיגולים, הנה המלכות שבהן מבחינה המלכות המצומצמת, שאין שם מסך. ובעשר ספירות דיושר, הנה המלכות שבהן מתוקנת במסך.
זה למדנו, כן, שהבדל בין עיגולים יש, אז זה מציאות המסך.
סמך ב' והטעם שהאור מכה ורוצה להיכנס לבחינה ד' הוא מפני שהנאצל המשיכו כן. אתה תבין היטב את עניין האור החוזר העולה על ידי זיווג דהקאה מפגישת האור העליון במסך של הבחינה ד' שהתחלנו לבערו לעיל. ותבין מה שאמרנו שם, שהאור העליון אינו מקפיד על הצמצום שעשה נאצל, והוא יורד להתפשט גם בבחינה ד'. הנה הטעם הוא, מפני שהנאצל בעצמו ממשיכו בהכרח מתחילה כן. כי כבר נתבאר שהאור העליון הוא תמיד במצב המנוחה המוחלטת, ואינו פוסק מלהעיר לתחתונים אפילו רגע, כי אינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש. כי כל ענייני התפשטות האור העליון האמורים, הכוונה היא על ההמשכה מצד הנאצל, אשר מקבל מהאור העליון כפי הכנת הרצון לקבל, דהיינו ההשתוקקות שבו, כמו שנתבאר לעיל.
עד כמה שהנאצל מסוגל לגלות את האור העליון. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, אבל נסתר. עד כמה שהנאצל מסוגל להיות איתו באותה מידה, אז אור מתגלה בו. כך הוא נמצא בהסתרה בו.
עוד סמך ג', המשכת הנאצל אנו מכנים התפשטות האור העליון. ובאותו רגע שנאצל משתוקק לקבל מהאור העליון, מיד שואב אליו את האור העליון, בדומה למדליק נר מנר ואין הראשון חסר, כן בשעה שהנאצל ממשיך אליו אור העליון, אין אור העליון חסר כלום מחמת אותו החלק שהמשיך הנאצל לתוכו, וכן אין לו שום התפעלות או התפשטות מחמת המשכתו של הנאצל, אלא כדי לסבר את האוזן, אנו מכנים את המשכת הנאצל בשם התפשטות האור העליון. וזכור זאת לכל המקומות, כי אנו מדברים תמיד בלשון התפשטות האור העליון, והכוונה היא על המשכתו של הנאצל גופו על ידי השתוקקותו עצמו בלבד.
זאת אומרת, לא יכול להיות שום תנועה באור, שום שינוי באור, אלא אם זה לא מגיע מהנאצל. אמנם שאנחנו לא מדגישים את זה כל הזמן, אנחנו אומרים, האור בא מלמעלה למטה. לא ייתכן שאור בא מלמעלה למטה. ייתכן שמגלים את האור בסדר הכלים שבאים מלמעלה למטה. כמו שנדלקים מנורות, נגיד, בשרשרת, כן, בחוט שנמצאים ככה. אז אנחנו אומרים, האור בא, האור עובר. מה זה האור עובר? יש כלי שמגלה את האור, שמתפעלת ממנו. אור היה קודם או לא? היה. אור נמצא, הוא לא משתנה. אלא כל פעם יש לנו כלים החדשים שמגלים אותו, ולכן אנחנו אומרים על השינויים שבו. אז אין שינוי באור, רק בתוך הכלי. האור מתגלה לפי מה שכלי מגלה אותו. היה קודם לא מגולה, עכשיו מגולה, על האור זה לא משפיע. באיזה צורה מתגלה? הכלי קובעת. לא. עליו זה לא משפיע. הלאה.
סמך ד'
לא, אנחנו כבר לא נספיק.
ולפני שנעבור לחלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר.
את החיים מלא כבר עשרה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשאיר כאיש אחד נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים לילה לילה